כל חי אונליין, 93fm.co.il.
זה מאוד מעניין, בשיתוף פעולה מאוד יוצא דופן, או ככה, מאוד מעניין של הספרדים והאשכנזים בירושלים. למה? ולמה? ששוב, הם זיהו בעצם את הבעיה, שלא ניתן בעצם לגשת להמרה, לבוא להתפלל, שהוא ערבי השתלט על המקום, בשנת תרלב, 1876, הם רוכשים, מצליחים לרכוש את שתי המערות האלה, ועוד 17 דונם של, של השטח שם, באזור הזה. ומה שקורה, ברבות השנים, כמה שנים מאוחר יותר, הספרדים מחליטים בעצם לבנות שם, להקים שם שכונה, זה בעצם מה שאנחנו מכירים כבתי שמעון הצדיק. השכונה הזאת בעצם הוקמה בשנת 1890, תרן, בשנה הזאת, ואולי אני מחדש, מקווה שאני מחדש למאזינים ולך, אבל גם נעשה ניסיון מצד האשכנזים להקים שם שכונה, וכמו היסודות שלה.
זה מה שנקרא נחלת שמעון או בתי שמעון הצדיק?
לא, זו למעשה, זאת הגרסה המוקדמת, שלא פחות ולא יותר, שכונת כנסת ישראל. אותה הקים הוועד הכללי. אנחנו מכירים היום את שכונת כנסת ישראל, כאן, אנחנו באזור, באזור, אזור, נקרא לזה, אזור הנחלאות, מחנה יהודה. כן, אבל אותה חברת כנסת ישראל, המקום הראשון, שבו החלה לפעול והניחה את היסודות, הייתה שם, בבתי, בעצם בצמוד לשכונה הספרדית, בתי שמעון הצדיק שהחלה להיבנות.
שזה למעשה הבתים העזובים שנמצאים מעבר לכביש, ליד המקולת שם מול התחנת דלק, בהמשך לתחנת דלק.
אלה הבתים, בתי שמעון הצדיק, אלה הבתים שנמצאים בעצם מעל המערה.
מעל המערה. זה שם תכנסת.
שם בית הכנסת, האשכנזים לא הצליחו בעצם להקים שם שכונה. אחד הדברים שבעצם טענו שהאזור הוא מאוד מרוחק ממרכז היישוב היהודי בירושלים, ואנחנו צריכים להבין שירושלים כבר הולכת ומתפתחת, אנחנו כבר מדברים על שנת 1890, כמובן יש לנו כבר הרבה מאוד שכונות כבר שקמות, כמובן במאה שערים, ומרב השכונות, אם אנחנו מסתכלים, קמו על אזור של דרך יפו, מערבה, מערבה מהעיר העתיקה, והאזור הזה של שמעון הצדיק, הוא יקרא לזה ככה, באמת היו צריכים באמת לגאול אותו, כי באמת הוא היה יותר שומם. היה שם גם מבחינה ביטחונית, היה שם סכנה מאוד גדולה. הייתה שם גם ביצה ממארת ככה שהם טענו, שהם לא רוצים לחיות שם באזור הזה.
כי תראה, זה תחילתו של ואדי של נחל קדרון.
נכון.
אז בהמשך של מערת שמעון הצדיק, שהיום מישהו מנסה לומר ששם זה מישאל חנניה ועזריה, איזושהי המצאה, אז שם, או מערת הרמב"ן, שאמרו שהיא נמצאת בהמשך, שם מתחיל נחל קדרון, ולכן שם הייתה שם הביצה.
נכון,
שם מעל זה, מעל הבתים האלו שאתה מדבר עליהם, שם היה הרצח של הרופאים שנסו לרצפים.
נכון, שם זה בעצם, האם נקרא לזה ככה, שם אזור ששם בעצם שם הייתה שיירת הדסה, כמובן אנחנו מדברים כבר על 1948, ששם בעצם נעשה בעצם הרצח הנורא, ושם היה מאוד מאוד קושי מאוד מאוד להגיע, כבר באותה תקופה גם היהודים שבתי שמעון הצדיק לא ישבו שם, וזה לגבי השכונות שמעל המערה עצמה. מעבר לכביש, מה שאתה מציין, אזור תחנת הדלק, כמו שכונה נוספת על שמו של שמעון הצדיק, היא נחלת שמעון.
אבל שם גרו אשכנזים, יש לי תיעוד של משפחות אשכנזיות שגרו שם.
איפה?
כן, בהמשך לתחנת דלק, יש שם בתים עזובים.
אז צריך להזכיר, יש שם שתי שכונות ששמם פחות מוכר, אחת היא נחלת שמעון, והשנייה, שכונה נוספת, זה נחלת יצחק, שפחות, אני לא יודע אם פחות המאזינים כולם מכירים את השכונה הזאת, ששם ישבו באמת גם
אשכנזים,
גם בני עדות המזרח וגם אשכנזים. יש שם גם הרבה פעמים לצערי בתקשורת בלבול בין כל השמות האלה, בין נחלת שמעון לבתי שמעון הצדיק.
רק צריך להבין שאשכנזים וספרדים גרו ביחד, היה להם טוב מאוד, לא היו בעיות ביניהם.
היה שיתוף פעולה, כמו שאמרתי, הם חילקו ביניהם, הם עשו ביניהם הגרלה לחלוקת השטח. עכשיו, הם היו חכמים ואמרו, רגע, עכשיו מה קורה? שהמערות, אנחנו לא רוצים שזה יהיה בבעלות בבעלות של אחד מאיתנו, אז הם השאירו אותה בבעלות של המערכות, בבעלות משותפת. יש מפה, זה גם מובא בספר, כיצד בעצם נערכה החלוקה של השטח, כן. של השטח ביניהם.
טוב, יש לנו, אפשר עוד לדבר הרבה, אני ישיר למאזינים לחפש את הספר ולבדוק אותו. סיפור, אנקדוטה קטנה, שלי קשור לסיפור הזה שאתה מדבר על נחלת שמעון, ובתי נחלת שמעון, נחלת יצחק, שם יש תחנת דלק ממול, יש מסגד. ומסגד כזה שהמסגד, בתוך המסגד יש טייפ ויש רמקול ויש שעון שמכוון את השעה מתי שצריך לצוק אללהו אכבר ואללהו אכבר. אנחנו גרנו כילדים במאה שערים והרמקולים היו מכוונים לכיוון מאה שערים, וחמש פעמים ביום אללהו אכבר ואללהו אכבר, וזה שיגע אותנו, אבל אין מה לעשות. פעם מלחמת ששת הימים המקום הזה השתחרר, אני בבוקר מוקדם, על הבוקר מוקדם, אחרי יומיים אחרי שחרור המקום, נכנסתי לאזור הזה, הלכתי לכיוון המסגד, מאחורה ראיתי שיש חלון, נכנסתי פנימה בתוך המסגד, עליתי למעלה, מצאתי את הטייפ, הוצאתי את אללהו אכבר, הוא נמצא אצלי בבית, ושמתי קרליבך. תהיה לעצמך, על הבוקר מוקדם, אלו מהשארים אומרים, טוב, נו, צהל חזר בתשובה. אלו ערבים אומרים, מה נכנס איזשהו שד לתוך המסגד הזה? חצי שעה ששירי קרליבך בתוך הרמקולים האדירים של המסגד. עד כמה שאני יודע, המסגד הזה סגור. הם מפרדים להיכנס שם, כי יש שם איזשהו שד. אבל טוב, זה
לא אנקדוטה, עוד איזו עובדה היסטורית אחרת לגבי המסגד הזה, ממקור אחר שעסקתי בו, שם זה בין היתר, שהיה מלחמת העצמאות, פחות מלחמת העצמאות, למעשה, זה היה אחת מהאנקדוטות ירי בעבר בית ישראל ומאה שערים.
נכון.
המסגד הזה שימש, והיה, יש לנו הרבה עדויות בעצם על היריות שם מכיוון שייח' ג'ראח, ששם למעשה זה מסגד, המסגד של שייח' ג'ראח, ושם משם באמת גם המסגד הזה שימש גם כעמדת ירי במהלך מלחמת העצמאות.
וגם
אגב נקודה שאנחנו מכירים כמובן גם במקומות אחרים.
בהחלט, עכשיו לא רחוק מהמסגד הזה הייתה עוברת השיירה במשך כל יום רביעי, הייתה עוברת השיירה שהייתה עולה למעלה לרצופים, שהייתה יש המובלעת שהיה שייך לישראל. עכשיו,
וממעבר אזור, ממעבר מנדלבאום. עכשיו, זה באמת, אם אנחנו רק ניגע בעוד נקודה קטנה, על אתר שאני קורא לזה, אתר קודש שנעלם, או אתר שבעצם נעלם, זה אתר שאולי המאזינים שמעו עליו, או מכירים את המינוח, זה שפך הדשן.
כן, לזה רציתי להגיע כשאלה האחרונה, איפה זה שפך הדשן?
זהו, האזור הזה שפך הדשן למעשה, קודם כל רק נבהיר מה זה, אלה בעצם מה שאנחנו מכירים, זה בעצם היה הדשן שבעצם נותר בעצם
בית
המקדש, זבח הקורבנות במקדש, שהיו מוציאים אותם אל מחוץ לעיר. ואנחנו רואים במאה ה-19, יש לנו במפות, שבאמת היה סימונים שבעצם היו שם הרמות מאוד גבוהות של אפר. שם גם נעשו מחקרים גם סביב מה המקור של האפר הזה, מה יש בו, וגם בין היתר שלחו כל מיני מעבדות, אני מדבר כבר באמצע המאה ה-19, והביאו שם שיש שם גם כן צרידים של מהחי. יהודי ירושלים הביאו את זה כאתר שפך הדשן, כמו שאמרתי, לשם פינו את השארים של
ושם בנו את בתי הונגרים. בתי הונגרים בנויה על חלק משפך הדשן, כי
גם בתי הונגרים וגם מי שמכיר שכונת בתי זיבנברגן.
זיבנברגן, כן, בטח שמעבר מנדלבום לשעבר.
בדיוק, מעבר מנדלבום, זה ככה באמת קושר באמת את מה שאמרת, מעבר השיירות בעצם לאתר הזה, שבאמת בגלל הבנייה לאט לאט למעשה כל האזור הזה בעצם הלך ונעלם, לא נשאר משם בעצם איזשהו שריד מוחשי, רק בעיקר הזיכרון.
יש שם שריד מוחשי, זה רחוב החומה השלישית, שאנשים לא יודעים איך פתאום נכנס שם רחוב החומה השלישית. יש שם תחנת דלק, מול תחנת דלק יש כנסייה קטנה מאוד של נוצריות מחזיקות את המקום הזה. כשחפרו במקום הזה מצאו שרידים של החומה השלישית, זה שבר קצת את האמונה הנוצרית, כי בתוך ירושלים לא קברו, אז זה יכול להיות שישו קברו בפנים. אז הם טוענים שהחומה היא חומה טורקית, ולכן זה לא החומה. כשפתאום מצאו את החומה השלישית, זה עשה להם בעיה, אז בלילה באו וסגרו את החפירה הזאת, ובנו, התחילו לבנות כנסייה, קנו את המקום, והרימו שם כנסייה. לא התעצלו אנשי, מה שנקרא, עיריית ירושלים, וקרא לרחוב הזה, רחוב החומה השלישית. עכשיו זה מובן, אם בתי הונגרים בנויה חלקה על שפך הדשן, כי הנה, זה קרוב לחומה השלישית.
אגב, הנושא הזה גם יש, שוב, התייחסתי לזה גם בספר, יש שם באמת עדויות, באמת על, על הרצון, של מספר באמת שם שכונות שבאזור, באמת הקשר שלהם להיבנות סביב המקום הזה, של שפך הדשן,
מה שאמרת. אז זהו, את השאר נשאיר למאזינים, לחפש את הספר. איפה מוצאים את הספר? הוא בא לציון גואל? יש ספרי בטל, אבל יש את זה בחנויות?
הספר, כן, בעיקר דרך ההוצאה. אני יודע שיש את זה גם אפשר להזמין רק בחנויות הספרים, אבל אני חושב שהכי פשוט זה בעצם בדרך ההוצאה, ששם גם, אני יודע שיש גם מבצעים מיוחדים בשביל לרכוש את הספר, אז נראה לי שזה הדרך הכי פשוטה וזולה לקבל את זה.
אז הוצאת בטל, הספר בא לציון גואל של דותן גורן, ושם תמשיכו לקרוא על קבר דוד המלך, על בית הקברות הסמבוסקי, על בית הנימה הספרדי ברזיתים, על חולדה הנביאה, על התיישבות היהודית בשילוח. בקיצור, מי שרוצה לדעת מה שנקרא את האמת, איפה, מה שייך לנו ומה קנו ומה נסו, עשו לפיונות לקנות, זה הספר. תודה רבה לך דותן.
תודה רבה.
מרתק ומעניין. בשורות טובות ולילה טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן? חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230. אנחנו אוטוטו מתחילים לבנות, ואתם כבר מרוויחים. לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פרי בסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66, פרי בסט בלוד. מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים במבצע קיץ עד י"ט באב, כפוף לתקנון. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
כשאנחנו מדברים על פריצה של חומות ירושלים, שהיה בפעמיים חובן בית ראשון ובית שני, הפריצה החלה כנראה מצפון, מצפון תיפתח הרעה, והתחילה מאזור של שער שכם, או מאזור השער הפרחים, או מאזור שער החדש, בכל אופן מצד צפון של חומות ירושלים. כן. אנחנו הולכים כמה שנים קדימה ורוצים לדבר מעורך דין שבתאי זכריה על נצא מה שנקרא לסיור וירטואלי עם הסופר הגדול, מחבר מספר ספרים על ירושלים, בעיקר על הרוב המוסלמי. שלום עורך דין שבתאי זכריה.
שלום, שלום לכם.
ואנחנו רוצים להתחיל לעשות איזשהו סיור וירטואלי משער שכם ופנימה, להיכנס לתוך העיר עתיקה, כשמצידנו כן. הרוב המוסלמי.
כן,
אז
כן.
נכנסנו בשער שכם.
אנחנו נעבוד בתקופה של בערך לפני קצת למעלה 100 שנה. כן. אבל זה מדובר על הדורות האחרונים.
כן.
ומה שמצאנו במחקרנו בשנים האחרונות, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, שבאמת היה יישוב יהודי ניכר, לא רק ברוב היהודי, אלא גם מעבר לו, באזורים שונים של העיר העתיקה. כן. ואפשר להתחיל את הסיור משער שכם. אני רוצה להסביר קצת למה באמת מצפון תיפתח הרעה. אולי מילה אחת.
כן, בבקשה.
כן, כי לפי דעתי, הצד הצפוני של שמחוץ לעיר העתיקה, מחוץ לחומות, הוא פחות מוגן, הוא יותר שטח ישר. אז לכן, לפי דעתי, האויב שחיפש דרך כדי להגיע ולהתנכל ליישוב בתוך חומות ירושלים, עשה את זה מצפון.
לכן מצאנו גם מספר חומות בצד צפון של ירושלים. כן, איפה ששגרירות אמריקאית יש שם שרידים של חומות.
כן, נכון. תמיד הוסיפו חומות יותר צפונה להתגונן.
כן.
אז נתחיל בנושא שאתה...
כן, משער שכם, ואנחנו נכנסים פנימה... כן, אנחנו נכנסים פנימה לשער שכם, כשמתחתנו יש איזשהו סימן של שער, שזה, למעלה כתוב, היליה קפיטולינה. זאת אומרת, זה היה השער הקודם לפני השער שאנחנו רואים היום.
כן, זה היה השם הרומי של ירושלים הקדומה. זאת אומרת, הם הזכירו את היליה קפיטולינה, זאת אומרת, ההשתלטות הרומית.
כן.
היא קרה ככה. לירושלים העתיקה.
עכשיו אנחנו נכנסים בתוך שער שכם, פונים שמאלה וימינה, ואנחנו נמצאים על רחוב הגיא, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו רחוב הגיא, בצד שמאל יש איזשהו מבנה, שעד כמה שזכור לי בצעירותי, אמרו לי ששם היה גורג'ים, יש שם מה שנקרא גרוזינים.
אז זה נכון, לפני החומות, היה בעבר, לפני הפרעות של שנות ה-30 וה-20, היה יישוב יהודי, וזה נקרא, השכונה הייתה נקראת אשל אברהם. ושם עד כמה שלמדנו מתוך זיכרונות, מתוך ספרים שונים, אז באמת הם גרו מספר משפחות יהודיות, גרוזינים בעיקר, והם היו שם, כמובן בגלל האילוצים של הפרעות, אז הם היו צריכים לעזוב את השכונה הזו. הייתה אפילו מדובר על עוד שכונה שהייתה בתי ניסנבק, כן, אפילו קרוב, זאת אומרת ממול, איפה שהיום מגרש החנייה הגדול. גם שם היו בתים, היו נקראים בתי ניסנבק. שוב, מחוץ לחומות.
כן.
עכשיו, אם נלך הלאה, ניכנס לשער שכם, אז בצד שמאל, בתוך השער,
תוך השער, כן.
כן, אז תמיד היה בית כזה של שלוש קומות, אז אנחנו, קראו לזה בית הדוקטור, וגם לפי ספרי זיכרונות שקראתי, אז היו גם שם בבית הזה, כבר מצד שמאל, אחרי שער שכם, גרו שם משפחות יהודיות. אבל פרטים קשה לי להגיד, זה מה שידוע לי.
עכשיו אנחנו מתחילים לרדת מדרגות, והרחוב מתפצל לשתיים.
נכון, מצד אחד,
הרחוב הולך לחנויס, מה שנקרא, הולך ימינה ישר עד לחנויות, שזה היה שם סוק הבשמים ושוק האורות.
מצד ימין, זה היה נקרא ברחוב בית הבד. רחוב בית הבד, ומצד שמאל, שזה רחוב הגיא.
ואנחנו הולכים שמאלה ברחוב הגיא, כי זה הרחוב שמוליך אותנו למעשה הדלקות על המערבי.
קודם כל לבית, למתחם הגדול של בית ויטנברג. בית ויטנברג באמת הגיע לירושלים בסוף המאה ה-19, 1885-6, משהו כזה, והוא היה יהודי חבדניק, ויהודי מסור, היה לו גם ממון, ואז מעניין הדבר שהוא בנה את השכונת של בתי ויטנברג, שהם מאחורי בית הבריאות שטראוס, ועכשיו שם עושים שיפוץ של הבתים ושינויים, אבל המתחם הזה הוא מתחם מעניין, כי הבית עובר מעל השער, יש כימור, אם אנחנו הולכים נניח בכיוון הכותל מדרום לצפון, אז מגיעים למקום הזה ואז רואים כימור מעניין, וויטנברג זה קנה בכספו את הבית הזה, היה למעשה, היה בתחילה בעיה, שזה לא כל כך מהר, כי את הבית, שמו עין על הבית הזה, אנשי איזה כנסייה, הכנסייה הלטינית, אבל הוא השתדל בחום המצב, לרכוש את הבית הזה. ומסופר שאפילו אלעזר בן יהודה, הוא עזר לו לרכוש את הבית.
ואנחנו דברים שהוא קנה את הבית בשנת תרמ"ב, ב-1882.
זה בערך השנה שהזכרתי, אולי כמה שנים לפני זה. ולא רק זה, הוא גם היה שלו שם בית כנסת. נדמה לי שקראו לבית הכנסת תפילה למשה, משה זה משה ויטנברג. וגרו שם מספר משפחות יהודיות, אבל לצערנו שוב, אני מדבר על שנות 1920, אז שוב יש בספר של משה בלוי ממנהיגי אגודת ישראל, מספר בצורה ככה עצובה, איך היישוב הזה חרב על ידי השכנים הערבים, וחיסלו את היישוב, אבל כיום באמת, לאחר כמה שנים, אנחנו רואים שאחרי מלחמת ששת הימים, הגענו לבית הזה וראינו את המזוזות שבתוך הכניסה, וישנם כיום מספר משפחות יהודיות מאנשי עטרת כהנים שהם גרים במתחם הזה של, של ויטנברג.
ואתה לפני למעלה מ-30 שנה קובע שם מזוזה וכפתת מנחם אב תלשים עם זן.
נכון, אתה צדק. ישנו בספר שאני כתבתי שנקרא ירושלים הבלתי נודעת, אז שם ישנו פרק שיוחד למתחם הזה של מוישה ויטנברג, והיה לי הזכות והמזל שאני בדיוק הייתי מבין אלה שקצת פעלו בעניין הזה, ובאותו יום שנכנסו לדירה הראשונה, אז התרם מזלי וגם נתנו לי את הזכות לקבוע מזוזה באחד הכניסות. אז אתה זכרת, מעניין.
נכון, והבית הזה באיזשהו שלב הפך להיות גם בית של אריק שרון?
כן, זה היה ככה, כשבאמת הפרסומת הראשונה קיבל הבית, המקום, כש... אריק שרון, שהיה אז פעיל ומקורב לאנשי עטרת כהנים, אז הם עשו לו את הג'סטה ואמרו לו, תראה, אנחנו נותנים גם לך דירה. ואז הוא נכנס לדירה, הוא קיבל כנראה מפתחות לדירה, אני לא יודע כמה ימים או כמה חודשים הוא גר בדירה, אבל בכל אופן אני זוכר שאז עשו עניין שלם ובאו הרבה אנשים לבית הזה, כאילו לברך אותו על זה שהוא חזרה עטרה ליושנה.
והוא התיישב, אבל אני לא יודעת כמה זמן, כמה פעמים שהוא גר שם, אבל בכל אופן הבית הזה קיבל את השם ביתו של השר אריאל שרון.
כן, נכון ככה.
עכשיו, מה יש בתוך המבנה הזה? כשאנחנו נכנסים פנימה לחצר, יש שם, אני מבין, שתי קומות.
זה למעשה, עד כמה שאני יודע, זה מורכב לשתי חצרות. החצר העיקרית היא הבית הזה שמעל הכימור.
כן.
וכנראה ששם היה גם בית הכנסת. ולפני מספר שנים גם נכנסו לבית שהוא יותר צפונה, מצד ימין של הכביש.
כן.
מצד ימין של הדרך. ושם גרות גם כן כיום מספר משפחות יהודיות צעירים שהם קשורים לאנשי עטרת כהנים.
אנחנו יודעים בהיסטוריה מי גר שם בחצר, חוץ מה שהזכרת אתכם משה בלוי?
תראה, אני בספר שלי אני פירטתי כמה משפחות, שמות של כמה משפחות. אני כרגע לא...
אני עד כמה שאני זוכר, בספר שאתה מספר על עורך דין לירושלמי מודחה בוקסבוים, שגר שם...
כן, גם הוא בזיכרונותיו מספר שהוא גר באחד... בזמן מה בבית הזה.
או רפאל דננברג.
דננברג, נכון, שהם היו, הם חלבנים היו.
כן.
כן, זה נכון. כן, אבל...
ואופטיקה ידידיה...
נכון, משפחת ידידיה, גם כן, כן, נו,
אז... כן, היו כמה משפחות מעניינות שגרו שם בתוך החצר.
כן, כן.
עכשיו, היום זה, יושבים שם אנשים מעטרת כהנים.
כן, מה שיש לספר שבגלל זה שאריק שרון קיבל את הדירה, אז עודות לא שמו שם...
שמירה.
שמירה, שומרים, ואז הדבר הזה, כן, זאת אומרת, הייתי אומר שכן לאנשים, לקחו מהם קצת מהפחד ללכת משער שכם לכיוון הכותל. בגלל השמירה הזו, שמיננטה עד היום הזה ישנה שם שמירה.
בהחלט, כן.
על המתחם הזה.
Mm-hmm. עכשיו אנחנו ממשיכים משם ופונים שמאלה למה שנקרא ויה דלרוזה.
כן.
הוא לקראת סוף הויה דלרוזה, לפני שעריות. יש שם רחוב קטן, גם בצד ימין, גם בצד שמאל. הרחוב בצד שמאל פונה לשער הפרחים. הרחוב בצד ימין פונה לרחוב קטן, שאיך קוראים לרחוב הזה? הגענו לבוב חוטה.
זהו, כאן אתה מגיע באזור אחר קצת.
כן.
וזה אזור, זה מעניין. זאת אומרת, אפילו לפני 29, היה באזור הזה, שזה צפון מזרח של העיר העתיקה, יישוב, במשך כמה עשרות שנים, היו שם משפחות יהודיות, אבל הם היו צריכים לעזוב שם עוד לפני זה. זה היה בפחות, וזה משהו באמת מפליא שבאזור מרוחק כזה, בין הכנסיות שם, בכל זאת גרו שם משפחות יהודיות.
אנחנו דומה למעלה מ-100 שנה שגרו שם יהודים.
היו כמה עשרות שנים.
כן.
והאחרונה שאני סיפרתי בספרי על האזור הזה, גם בספרי הזה שהזכרתי אותו, ירושלים הבלתי נודעת, יש, נדמה לי שהפרק האחרון הוא האזור בפחותה. אז שם הוזכר שהייתה שם התושבת האחרונה שגרה באזור בפחותה הייתה אישה בשם רחל גרין, רוחלה גרין. והיא הייתה עוזרת לערבים ברפואות טבעיות, צמחים, וממש הערבים שמרו עליה. והרבה מסופר עליה שהיא כאילו נשארה האחרונה לגור באזור בפחותה.
זאת אומרת, האחרונה, עד איזה שנה היא גרה שם?
אני חושב שזה ודאי עד 1930 מקסימום, כי שם זה חרב. מספר רבן ציון ידלר, שהדרשן הירושלמי הידוע, היה אומר, אוי, עזבו את בפחות, והוא הצטער, הוא אפילו ידע על זה והזכיר תמיד את השכונה הזו. אבל המעניין הדבר, שלפני שנתיים שלוש פורסם ספר של פרופסור אמנון כהן מהאוניברסיטה העברית, והוא פרסם פסקי דין או החלטות של בית הדין המוסלמי, ששם מדובר הרבה על בתים, על דירות ובתים יהודיים שהיו שם, ומוזכרים שמות, וזה גר בסמטה זו, וזה גר בסמטה זו. זה ממש מפליא, כי מה שקוראים המחכמה, שם היו דיונים גם על בתים. וזאת אומרת, מישהו, אם היה צריך לרשום נכס שהוא קנה, אז הוא רשם את זה במחכמה. כן, אז שם הוא מזכיר, לא יאומן, יש שם, מציינים בדיוק איפה הבית, באיזה סמטה, ויש לו גינה, ויש לו גינה עם פירות, וממש לא יאומן.
היו שם גם חצרות מנים, כמו חצר ורשה, שהיה בשכונת בפחות.
כן, נכון, נכון. זה החצר הבולטת שם, היא חצר ורשה, ששני הרבנים, עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19, הם היו בין אלה שהם מימנו, הם עזרו לרכוש את החצר הזו לבתי בשביל יהודים.
בשביל יהודים שיש לכם
כאלה? נראה הרבי מקליש היה אחד מהם.
היה שם גם חצר שכולל אסטרייך. גם שם היה באותו שכונה.
כן, כן, זה נכון, השם הזה. כי הקונסול האוסטרי גם כן גר באזור הזה. היה שם בית של הקונסול האוסטרי גם כן באזור בפחותה. כן, ודרך אגב, שני הרבנים האלה מפולין, שהזכרתי אותם, הם היו מעין אלה שהקימו את ישיבת חיי עולם.
כן.
כן, וזה ממש שני הרבנים האלה. ישיבת חיי עולם עצמה, היא גם כן התחילה באזור ברחוב חלדיה. וזהו, שעשייה שוב ובנים, הם...
כן, אנחנו עוד נגיע לשם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו דומה על בוב חוטה, רק שהמאזינים יבינו, מה זה בוב חוטה? זה שער החטאים.
זה... בפחותן זה אחד השערים הצפוניים ש... של הר הבית. זאת אומרת, יש, ובאב זה שער, והפחות הזה הוא שער החיטה, או יש לזה פירושים שונים על מהות השם הזה של באב חוטה, אבל יש אומרים באב חוטה בשער החטא, גרסה אחרת, אבל אולי לא השער, יש שם שער השבטים, שהוא שער הצפני, והשער השני הוא שער
בבחוצה. לא רק בבחוצה, יש שם עוד שער, נדמה לי, שנקרא שער פייסל.
כן.
גם כן שער חשוך כזה.
כן, שער חשוך, נכון.
עכשיו, בהמשך של הבבחוצה הזה, כשהולכים לכיוון שער הריות, כמדומני בצד ימין היה ברכת ישראל. הייתה שם בריכה?
ברכת ישראל, נכון. זה כבר באזור... שזה מול, זה ממש
מול הכנסייה של האחים הלבנים,
על יד החומה, על יד החומה הצפונית של הר הבית, ממש גובל, קראו לזה ברכת ישראל, ממש שם היה בריחה צפון לחומה הצפונית של הר הבית.
בהחלט. עכשיו אנחנו משם, מאזור שבא פחות, נחזור חזרה לכיוון רחוב הגיא.
כן.
ואז אנחנו הולכים על הרחוב, יש שם את הבית ספר שעולים על הגג שם, אפשר לראות את רצפת הר הבית, נכון? יש שם בית ספר של ילדים, בית ספר ערבי, שמשם אפשר לראות את רצפת הר הבית.
אני זוכר, או אתה מזכיר לי עובדה מעניינת.
כן, הלכת עם אבא שלי שם, לכן אני זוכר.
כן, 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 זהו. אז הרב גורן, זיכרונו לברכה, הוא הרי תמיד אחד הדברים האהובים עליו, שללכת ביום הכיפורים, להתפלל ממש לראות את הר הבית. ואז בתחילה, היו מתפללים שם, נדמה לי, בית ספר עומריה.
עומריה, כן.
נכון, עומריה. ואני זוכר, באחד הפעמים, או אפילו יותר מזה, אני הייתי גם כן בקבוצה של הרב גורן, והיה בולט מאוד המסירות נפש שלו, כי אם הוא היה אומר שהבית ספר הוא ממש כאילו כמעט בתוך המתחם של בית המקדש. ואז הוא היה נוהג לפי המנהג של ההשתחוויה, הייתה ממש, זאת אומרת, כשקרום קוירים בתפילת עולה במוסף של יום כיפור, היו הרי קוירים משתחווים, ואז הוא היה עושה קוירים משתחווים ממש כמו בהר הבית שהיה בזמנו בשעת קיום הבית, והיה משתתך לגמרי. אבל זה היה מספר שנים. אחרי זה הוא עבר בתפילות שלו, והיה לו תמיד מניין מכובד, הרב אריאל היה, ואני זוכר, ואני השתדלתי גם כן להיות בקבוצה הזו, אחרי זה הוא עבר לאזור המחכמה. זאת אומרת, בסוף רחוב השולשלת,
ישיבת ההידרה היום.
מה?
איפה שהקים את ישיבת ההידרה.
נכון, הידרה זה יותר מערבה, אבל המחכמה זה ממש גובל עם חומת הר הבית. ושם כן, לפי המוסר, מה שאני חושב, זה ממש, אני חושב שבית הכנסת שבתוך הבניין המחכמה, ממש נכנס כאילו, ממש כאילו בתוך המתחם של הר הבית. והיו שם, היו מתפללים, וזה היה איזו הרגשה אילאית ממש להיות שם, כאילו הרגשנו שאנחנו בבית
המתחם. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן? חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. אדרן, כוכבית 3230.
תואר בעבודה סוציאלית או אולי בסיעוד?
תבחר.
תואר בפסיכודרמה או בשירותי אנוש ורב תחומי?
תבחר. כשמדובר בתואר שלכם, תבחרו להצליח. מכללת מבחר, 17 שנים של מקצועיות ואלפי בוגרים ובוגרות שבחרו להצליח. לפרטים על מסלולי הלימוד המבוקשים ביותר ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-578-5030. 03-578-5030. מבחר, תבחרו להצליח.
לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פרי בסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66, פרי בסט בלוד.
תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות 02-5870-222.
מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכות לחיים.
הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים, במבצע קיץ עד י' באב, כפוף לתקנון.
סוף סוף הזמנתם לעצמכם חופשה, ובעוד רגע תהיו בדרך לשדה התעופה. בוודאי תשמחו לגלות שהמעבר בביקורת הדרכונים עובר למצב טיסה. בעלי דרכון ביומטרי עוברים בעמדת ביקורת גבולות עצמית במעבר מהיר. מהיר כמו טיסה. חופשה נעימה. רשות האוכלוסין והגירה.
עכשיו איתכם גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
עכשיו אנחנו ממשיכים משם, מהוויה דולורוזה, חזרנו חזרה לרחוב הגיא, אנחנו פונים שמאלה, ואז אנחנו מגיעים לישיבה הגדולה, תורס חיים.
תורס חיים,
טוב. תורס חיים, אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל בוא תספר לנו מה זה תורס חיים.
כן, אבל לגבינו תורס חיים, זאת אומרת, אנו שהתעניינו ברכוש היהודי הזה, זה הייתי אומר שם הודלקה האבוקה מיד אחרי ששת הימים, ושם התחילו, הכרנו את המקום ונודע לנו על קיום הישיבה במקום הזה. זה עורר בנו התלהבות, ועד היום, ושם התחלנו להתפלל, אפשר להגיד מספר חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים. וזאת הייתה ישיבה שייסד אותה יהודי בשם רבי יצחק וינוגרד, והוא היה לו התלהבות גדולה. מסופר עליו שהוא למד בישיבת ולוז'ן, שהיא עם הישיבות. ואז הוא אמר, אני אבוא לירושלים ושם אני אייסד ישיבה שהיא לא תסגר כמו ישיבת ולוז'ן שנסגרה על ידי השלטונות הרוסים, והישיבה הזו תתקיים כמו שאומרים לעד. וככה קרה שבאמת הישיבה הזו שהייתה, שנמצאת באזור כל כך פרובלמטי בין הרוב המוסלמי על יד הוויה דולורוזה של הנוצרים, ודווקא המקום הזה, מה שקרה הוא שתושב ערבי שהיה שכן לישיבה, אז בשנים הקשות האלה קיבל הוא עצמו את התפקיד של השמירה של המקום, והוא שמע, והראשון שמר עד 48. 48 נפטר, ואז אחיו המשיך. והוא שמר על המקום, נשארו ספרי הקודש, וזה, הרי מדובר כאילו הכל נהרס ב-48. אבל דווקא במקום הזה, שנמצא במקום כל כך אסטרטגי, נקרא לזה, ודווקא זה נשמר, והיו גם אפילו ספרי תורה וכל הרעיתים שהיו, הכל נשמע.
יש לזה סיבה גדולה, כי למה רבי יצחק וינוגרד התעקש להישאר שם בישיבה ולא רצה לעזוב? והוא עם הסיפור של המשיח שהגיע לירושלים.
כן, אני הבאתי את זה בספרי. הפרק הראשון מוקדש לישיבה הזו של תרס חיים, ושם אני כותב שלחצו עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא אמר, אני אספר את ההגדה, הוא אמר שמקובל עליי כשיבוא המשיח, אז יכריז עליו ליהו הנביא בשופר ידקע שהנה הגיע המשיח בער הבית. אחר כך הוא צריך לעבור לתחנה השנייה, אז הוא אמר, מה, איפה תהיה התחנה השנייה של המלך המשיח? בוודאי, באיזה בית יהודי קרוב, קרוב למתחם, להר הבית, למקום המקדש. מהו המקום הקרוב ביותר למקום המקדש? ישיבה תרס חיים. אז זהו המקום השני אחרי המקדש למלך המשיח. אז איך הוא אומר, איך אני אמסור את המקום של התחנה השנייה של המשיח לחזרה לגויים? והוא לא יצא, והתרע מזל ומת. ועד היום יש שם, המקום הזה נשמר, וישנה שם היום ישיב, כבר מספר שנים, ישיבת יתרת כהנים, אבל גם המניין של מניין לוחמי ירושלים, כן, שמתקיים נכון. עד היום הזה, ותאמין לי רבי ישראל, אני ברוך השם זכינו, ואני ובני, בניי והנכדיי.
ומוטיל קופות מגיע לשם?
בטח,
הוא הגבי הראשי. את הקורנוס.
הוא הגבי הראשי.
והוא עושה חתיכת דרך להגיע לשם, הוא הולך ברגל הרבה.
כן, הוא גר בקריית משה, ולכן תמיד, היות ורחוק לו, אז הוא מזרז את המניין. אז מה לעשות, אבל מסירות נפש.
אז כל שבת יש שם המניין? כל שבת בבוקר?
כל שבת, ואמן לי רבי ישראל, אפשר להגיד שהמניין גדל ובאים הרבה צעירים. ואני כשאחד מאלה שמופיעים שם, אמן לי, זאת חוויה להגיע לשם, כי אתה מגיע אתה מגיע דרך הסמטאות, דרך השווקים, הנה פתאום אתה עולה לבניין הזה ואתה רואה חל ישיבה עצום, בית יהודי באזור הזה. אז זה ממש בלתי, אי אפשר לשאר את ההנאה הרבה, ההרגשה היפה, כי לפי דעתי, אם מדברים על ירושלים השלימה, לפי דעתי הבית הזה שנמצא באזור הזה, שהוא מרוחק מהרוב היהודי, הוא המסמל באמת באופן בולט ביותר את הסיסמה של ירושלים השלימה.
בהחלט.
וזה מה שלפי מה שאני חושב.
בהחלט, ושם זה מקום כזה שנמצא בלב הרוב המוסלמי, בניין גדול ומפואר, שאפשר גם לראות אותו למרחקים, מי שמגיע באזור הזה. המעניין שלמעלה יושבים לומדים תורה, למטה יש שוק, ולא פעם נוצרים עוברים שם עם התומה שלהם, אבל הישיבה למעלה פורחת.
כן, לא פורחת, אבל האמן לי, רבי ישראל.
כן.
אני, כשאני מגיע, לפעמים, אני לרוב אני הולך לבד. אם אתה יוצא מהבית, מגיע לשם. אז אנחנו דווקא יצרנו אפילו יחסי ידידות עם השכנים, עם בעלי החנויות שבאזור, והם כבר יודעים שאנחנו מגיעים למקום הזה. וברוך השם, ממש תענוג לראות את זה, את הפינה הזו, ותמיד את המניין שגדל, ומאוד שמח. אנחנו גומרים את התפילה בשירה של שבחי ירושלים בנוסח ספרד ובמרקוד, עוד תשאל. וזה בפעם מגיעים יותר צעירים ויותר צעירים, והם אוהבים. כמובן יש גם פינה מזרחית של יהודי שהוא מהעדה הקורדית, הדיקה, שמו מורחה הדיקה, ומורחה הדיקה מכין את הפינה המזרחית בתוך בית הכנסת. לכן אני מציע לציבור שהם באים פעם לירושלים, או אפילו כדאי לבוא לירושלים באחת השבתות ולהתערר באיזה מקום ולהגיע להתפלל בבית הכנסת של תרס חיים, ישיבת עטרת כהנים.
רק צריך להזכיר שהיו מספר יהודים חשובים שפעלו בעניין הזה, שזה היה משה חיים וינוגרד, זיכרונו לברכה.
כן, אני זוכר אותו.
רב ניסן זקס, זיכרונו לברכה. אנשים שפעלו, שגם הביאו שם ספר תורה, הכניסו שם ספר תורה. והיו עוד כמה יהודים, מלך אלברטל, זיכרונו לברכה.
אני אזכיר עוד מישהו שהוא באמת חלה לאחרונה, ולברך אותו, מרדכי פרימן.
כן, בטח, כן.
היה מגיע, ובאמת נאחל לו שבריאות שלמה.
דוד מקובסקי, מוישה שפירא, גדליה שרייבר.
גדליה שרייבר, ברוך השם, יחזקאל קירשנבוים, אתה רואה, ועוד כמה אנשים שהם אהבו את המקום הזה.
ברוך השם. עכשיו אנחנו נרד מהישיבת אורס חיים, אנחנו ממשיכים כאילו דרומה לכיוון הכותל המערבי, בצד ימין יש בית הכנסת שנקרא מי מנוחות, את כמה שנים זוכר?
נכון, או חזון יחזקאל.
חזון יחזקאל.
זה אחיו של הרב מאיר כהנא.
רב נחמן כהנא.
רב נחמן כהנא, הוא יש לו את החזוק על המקום הזה, אבל זה בית העדה הגורג'ית.
אהה, כן.
הנה כאן הקשר עם השכונה הזו שהזכרנו אותה בתחילה, ועם המקום הזה, ובאמת רב נחמן מקיים שם את המניין בשבתות, וגם כן יש לו כבר את המבקרים שלו, את המתפללים שלו, אבל יחד עם זה הוא עושה שם עבודה, הוא הרי יש לו ספר, מוציא ספרים שנקראים מי מנוחות, שזה פירוש ועיון בתוספות של השס.
כן, כן, יצירה מאוד מיוחדת שלו. עכשיו משם אנחנו ממשיכים דרומה, ומגיעים לפינת רחוב שער הברזל.
כן, אז אני, עד כמה שאני זוכר, אז את ספרי חילקתי גם לרחובות, זאת אומרת, יש שם פרק על רחוב שער הברזל. רחוב שער הברזל מוזכר שבסוף, שוב, קרוב ל... להר הבית, אז ישנו הכותל הקטן, ושם אנשי עטרת כהנים מתפללים בליל שבת. אבל הזכרתי שהיו גם משפחות מרוקאיות שהם גרו, מספר משפחות שהם גרו ברחוב הזה. אבל בעיקר, גם יש לי פרק שם בספר הזה, ירושלים הבלתי נודעת, שנקרא יהודים ברחוב שער המשגיח, ושם גם כן הזכרתי שרב יוסף חיים זוננפלד הגיע לירושלים, אז הוא יחד עם רבו
רב רום שג,
אז הם הגיעו והם גרו בימים הראשונים בחצר רבי סוחר שג, זאת אומרת זה היה בנו הגיע קדם
לרבון שג. הוא בא קודם לקנה החצר, כן.
ושם הייתה החצר שברחוב שער המשגיח. וגם מוזכר גם שאפילו בן יהודה התגורר בשער הזה, אבל בסוף שער המשגיח, עוד יד הר הבית, היו שם בעבר שני בתי הסוהר, חפסל דם, ועוד זכר, זאת אומרת, שער של... אלה שהם שפוטים בדיני נפשות, חפסל דם וחפסל רובת, זאת אומרת, זה בית סוהר מול בית סוהר. ושוב, אני מזכיר שם את בן יהודה, שפעם עצרו את בן יהודה, חשבו שהוא מטיף משהו, אומר משהו נגד השלטון הטורקי, אז הוא ישב בחפסל דם. ובפרק שם, אני מוזכר שם, איך רחל ינאי באה לבקר אותו, ואיך שאשתו כותבת לו, והוא עונה לה ואומר, אני בטוח שאני אשוחה, ובאמת הוא ישב שם מספר ימים ואשוחה. אז הזכרנו גם שעד כדי כך, שאיך יהודים הגיעו גם לאזור הזה. היו שם עוד יהודים, למשל, היו משפחות יהודיות של עולי הונגריה, ברינגרטן היה היהודי, הראשונים של עולי הונגריה שהגיעו לאזור וגרו ברחוב שער המשגיח היה יהודי בשם מוישה ארם ברינגרטן, ושהוא גם כן ייסד בית כנסת, ובנו היה דוד ברינגרטן, שהיה לו חנות ברחוב הזה, בפינת הרחוב של רחוב המשגיח והגי, ויחד עם זה הוא היה בעל החנות בקולת, אבל יחד עם זה הוא היה כותב כתבות לעיתון המגיד. הוא היה כאילו הדובר וכותב כתבות מה נעשה בירושלים לעיתון המגיד, היה שולח כתבות.
אבל גם שם היה, בפינה הזו ברחוב, היה שם גם כן עיתון אחד החבצלת, יסודו פונקי.
זה אתה צודק. זאת אומרת, נכון, ממש אם הולכים מספר צעדים בתוך הוויה דולורוזה, מכיוון של הישיבה תורס חיים, ואתה נכנס לוויה דולורוזה, אז בצד שמאל אתה פונה, בעבר קראו לסמטה הזו רחוב הדגל, היום זה שונה, שם הרחוב, וממש באמצע הסמטה, בין הוויה דולורוזה ורחוב מעלות המדרשה, אז שם הייתה חצר גדולה, ובחצר הזו היה המערכת והדפוס של העיתון של החבצלת, בעל החבצלת
ישראל דוב פרומקין,
וכמובן מי שתיאר את החצר הזו זה היה בנו השופט גד פרומקין, והוא כותב בצורה מאוד מעניינת על החצר הזו, שהיה לו תחתיים שניים ושלישים, ושם היה כל המערכת וכל הדפוס, ואפילו בית כנסת בנוסח חב"ד היה גם כן בחצר שלו. והוא כותב שם איך שלפעמים לא היה מניין, אז היו מכריזים דבנן דבנן כדי לאסוף איזה מניין יהודים שהתפללו בבית הכנסת של פרומקין. לפרומקין, ישראל דוב, קראו לו, הוא כל כך היה לו מוכר בעיתון שלו, שקראו לו בעל החבצלת. והספר של גד פרומקין בפרקים הראשונים...
דרך שופט בירושלים.
דרך שופט בירושלים. שם זה ממש תענוג לקרוא את הפרקים הראשונים, ששם הוא כותב על החצרות, והוא גם מזכיר את הישיבה תרס חיים של רבי יצחק לוינגרד. דרך אגב, רבי יצחק לוינגרד קראו לרבי יצחק מסמיד.
נכון, כן.
כן. ואחר כך, אז זה ביחס לעיתון הזה החבצלת.
תודה רבה לכם על הזנה, והמשך הזנה הרבה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.